טוב, אני מקווה שהיום נזכה בעזרת השם לסיים את הסוגיה. אני מסכם בקצרה לתועלת מי שהיה ולתועלת בעיקר מי שלא היה. נעשה אישור קו מאוד מהיר על מה שראינו אתמול. אתמול עברנו על הדברים של בעל המאור והרייבד בכתוב שם ובחידושים שלו על הסוגיה, ומה שראינו בעיקר מבחינת מה שמתרחש ביניהם, שיש ביניהם מחלוקת תהומית איך להסביר את הסוגיה, באיזה מקרה הסוגיה עוסקת. האם מדובר בגדרות הפנימיות בעל המאור או בגדרות החיצוניות הרייבד? האם מדובר פה במושג של איזה קריאה בגדר של ארבע אמות, כך אומר בעל המאור, או האם מדובר בגדר שנועדה לשמור מחיות דעת הרייבד? אנחנו חולקים מחלוקת תאומית בפרשנות של המקרה ועל מה הסוגיה מדברת. מבחינה למדנית מושגית הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני במושגי היסוד שלהם. זה שהסוגיה כאן בנויה כולה עולם המושגים של המרחב של המשנה נמצאת במסגרתו, וזה עולם המרחב של השכינים. בעל המאור קורא לזה זה קריאה, כלומר היכולת לחייב לשלם לפי בעל המאור בנוי על הראייה שלי את הסיטואציה שבה אני מחייב כסיטואציה שאני יכול להפעיל את גורם איזה קריאה, שזה גורם השכנים. כשהלב של הסוגיה לפי בעל המאור כולו הולך סביב הציר, האם אני רואה אותך כפועל עבור עצמך או אם אני רואה אותך כפועל עבור השכונה, עבור כולם. גם ברייבד, למרות המרחק העצום בינו לבין בעל המאור בקריאת הסוגיה, באופן יסודי כך הוא מפרש את הדברים. גם הוא מפרש, השאלה אם אתה פועל עבורך או עבור השני. כשהרייבד במהלך הדיון הכניס מקור שהוא לא מופיע בסוגיות האישיות שלנו, את התוספתא בבבא מציעא בפרק י"א הלכה י"ח על כופין בני ביקה זו את זו לעשות חריץ ביניהם, זה מקור שבהתחלה בלבלו את כל ההבנה של הסוגיה. הרייבד קודם פרש את הסוגיה, הייתה לו מובנת, ואז הביא את התוספתא והוא התחיל להתבלבל. ומה שהראה לרייבד הוא שבעקבות העברת התוספתא בעצם הוא בנה את כל דין הסוגיה על יסוד התוספתא. כי הרייבד מפרש שבתוספתא יש הלכה שבני ביקה חייבים, לא תלוי במנהג, בניגוד למשנה בבא בתרא של איזה קריאה, לא תלוי מנהג, קופים. יש הלכה שאפשר לכפות אנשים שיש להם גבול משותף לעשות גבול ביניהם.
מי זה הקופים? בבית דין?
כנראה, העירייה, אתה יכול להגיש תלונה במשטרה והם ישלחו הוצאה לפועל, דברים מהסוג הזה.
קופים זה את זה?
קופים זה את זה, עכשיו איך אני קופה אותך, אני יכול להרביץ לך, אני יכול לקרוא למשטרה, אני יכול לעשות הרבה דברים, אבל הרייבד הבין, בפרט של דבר שקופים בני ביקה, הכוונה שראשית שהחריץ הוא ביניהם ובינם לבין עצמם, שנית שזה לא תלוי מנהג, כלומר הכפייה מבטאת הלכה עמוקה בלכות שכנות. חכמים בעצם, בואו נתרגם את זה לשפה הערכית, חכמים דורשים משכנים שהגבול ביניהם יהיה ברור. ופה זה בהקשר של הביקה, של הרכוש. אנחנו רוצים גבולות ברורים. גבולות הברורים יוצרים שלום. ברגע שהדברים לא ברורים זה מבלבל. עכשיו בא הרייבד ואומר, האמת היא שקופים בני ביקה שבהתחלה בלבל אותי, הופך להיות במהלך הדיון ברייבד היסוד המכונן של כל הסוגיה. כי היינו אמורים בינינו, ולכן אומר הרייבד, מה יכול המקיף לטעון? את אותו דבר שיכולתי לכפות אותך בינינו, אני מעביר אותו לגדרות החיצוניות שהן לא בינינו. ובלשון אחרת, מכוח מה אני יכול לחייב אותך? מכוח זה שיכולתי לכפות אותך ביני לבינך. התועלת שהיית מרוויח ביני לבינך הוא גדול יותר מאשר מהגדרות החיצוניות, אבל סוף כל סוף, היות ואין בינינו חריץ, הרי שאתה מרוויח מהגדירות החיצוניות, ולכן מכוח התוספתא אני כופה אותך לשלם, וזה שני הישגים גדולים של הרייבד. ראשית, רק במה שגובל לשדה שלך, כלומר לא כל הגודל של השדה המקיפה, אלא רק מה שבגבולות השדה שלך, כי זה כלול בגבולות הכפייה. שנית, זה עד שתבנה את החריץ. ברגע שיהיה חריץ, אומר הרייבד, אני אחזיר לך את הכסף. ומה שבעצם עולה מבחינה יסודית אצל הרייבד, זה ש... הוא בונה גם כן הלכות שכנים. התוספתא במציאה היא הבסיס לחייב לשלם במקיף וניקף. במקרים שלא משלמים, משום שזה לא מתקיים בין השכנות שם. אז אתה פועל עבור עצמך. עד כאן ההבדל והשונה והשווה בין הרייבד לבין בעל המאור. כשאומרים לרמב"ן, אנחנו מגלים פה שמצד אחד הרמב"ן דומה יותר לרייבד במקרה, מצד שני הוא שונה מהרייבד לגמרי, במה? ביסוד הלמדני, במחייב, בדיוק. בעל המאור שונה מהרייבד במקרה, דומה לרייבד ביסוד. הרמב"ן דומה לרייבד במקרה, הרייבד די שכנע אותו איך לקרוא את הגמרא, אבל הוא שונה מהרייבד בהבנת כל היסוד, וזה נוגע בעיקר לכך שהרמב"ן כנראה התקשה להאמין שאפשר שגדר חיצונית שאדם עושה לא בינו לבין השכן, אפשר בכלל לחשוב על השימוש במחייבים של הלכות שכנים. נגיד זה כנראה מה יסוד האמירה של הרמב"ן. הרמב"ן מבין שאתה יכול להפעיל דיני שכנות רק בגבול ביני לבינך. מה, אתה יכול להגיד שאתה בונה בגדר החיצונית שלך דברים שמקרינים עליי, משפיעים עליי, ותגיד, אני עושה את זה מכוח השכנות? שכנות חייבת להיות בגבול, במגע ביני לבינך. לא ייתכן שכנות שעושה במרחב שלך, שאין לו שום מגע עם המרחב שלי, הוא לא נמצא בנקודות, הייתי אומר, החיכוך. ולהפעיל גורם של השכנים היה נראה לרמב"ן מופרך לחלוטין. ולכן
בחירת הנאה הוא לא יכול להתחייב על זה?
סליחה?
בחירת הנאה הוא לא יכול להתחייב רק עם בחירת שכנות?
מצוין, אז בוא נעבור להנאה, אבל לפני כן בוא נקשיב כאילו למה שכנות. הצבנו את המשנה שלנו כמשנה שמשלימה תמונת השכנות, כן? ראינו את משנה א' שהם שכנים ביחד, המשנה שלנו שהם שכנים לא שוויוניים, כן? ראינו שכל הדיון היה בשכנים לא שוויוניים, מתי אני מוצא את הנוסחה שאתה פועל עבור עצמך, מתי אתה פועל עבור השכונה. בא הרמב"ן ובונה פה יסוד, ואני חושב שחשוב מאוד להקשיב לזה, שלפי הרמב"ן, למרות שהוא לוקח את כל הסוגיה רחוק מעולם השכינות, יש פה אמירה השכינות. כלומר, היות והרמב"ן מפרש את הסוגיה על הגדירות החיצוניות, שככה לדעתו עולה מהטקסט, בעיקר מאיזה סוגיה הוא הוכיח את זה. נכון, הגמרא בבבא קמא, לכן אמר הרמב"ן לעצמו, לא יכול להיות שזו סוגיית השכינות. ומילים אחרות, איזה הגד יש פה על שכינות? אפשר להפעיל את עולם השכינות כשאנחנו נפגשים אחד עם השני, במפגש בינינו, בגבול, באמצע. אתה לא יכול להפעיל עולם השכינות כשאין מפגש. במובן הזה, בוא נקשיב לרגע, נראה איך זה עומד מול הקודמים. מי שמפרש כמו בעל המאור את הסוגיה על הגדירות הפנימיות, הוא גם מסכים לעמדה הזאת. כמו בעל המאור גם בעצם שום מקום מסכים שאני יכול להפעיל דיני שכינות בגבול ביני לבינך, אז אנחנו פועלים כשכנים. ואתה פועל על השדה שלך, וזה בעקיפין משפיע עליהם, השכינות פה. בעל המאור שם את הגדירות באמצע. גם רש"י, איפה שם את הגדירות? באמצע. לפחות רש"י בבבא קמא, שם את הגדירות באמצע. זה עולם השכינות. עכשיו בוא נעבור לרגע לרייבד. הרייבד בונה את הגדר החיצונית על סמך התוספתא של הקופין בחריץ, שהוא הגדר הפנימית. או בלשון אחרת, גם הרייבד, באיזשהו מקום, הרייבד אומר לעצמו, מבחינת היכולת להפעיל את דיני שכנים, איפה השכנות באה לידי ביטוי? באמצע. אלא מה? היות ולא עשינו את האמצע, מה אני עושה? אני משליך מהאמצע לגדירות החיצוניות שבשלב הזה כאילו עוזרות לכולם. אבל ברגע שאתה תעשה את האמצע, מה קורה לגדירות החיצוניות? אתה תחזיר את הכסף, זה כבר בשבילך, זה לא בשבילו. גם אצל הרייבד יש צליל שאיפה עולם השכינות יכול להיות?
באמצע.
בא הרמב"ן, אני בעצם אומר את הדבר הפשוט, היות ודובר בגדירות החיצוניות, אני לא מבין מה זה ההשלכה הזאת מהאמצע לחוץ, דבר מוזר, אין פה בכלל דיני שכינות, כי שכינות היא רק באמצע.
אני לא מסכים
לזה. בבקשה.
לא חושב שהרמב"ם לגמרי מוציא את דיני השכנות. למה? בגלל שהוא מדבר על... הוא אומר שזה גם עוזר לניקף בזה שיש לך את הגדירות החיצוניים. כן? הוא אומר אפילו בדבר מועט, כי הרמב"ם אומר את זה בדבר מועט, אבל גם הרמב"ן היה אולי מודל לזה שאפילו בדבר מועט, של בגלל שם ורגל, שלא יכנסו במועט, יעברו את החצר המקיף ויכנסו לסדר הניקף.
אני מסכים עם כל מילה, אבל השאלה היא אם זה מדיני שכינות או מדיני שהניתי אותך. בוא נראה את זה מיד ברמב"ן. אחת ההגד, רוצה שנשים לב, שבעצם יש פה כמעט הסכמה גורפת, למעט הרייבד, שהוא מהפכן אדיר פה. וזה מאוד מאוד לא פשוט דווקא היסוד שלו, שבעצם דיני השכנות אני יכול להפעיל אותם כשפועלים ביחד וכשפועלים ביחס למפגש בין שנינו. אז בעל המאור שם את הגדרות ביניהם, לכן יש פה דיני שכנות. הרמב"ן ששם את הגדרות מסביב אמר לעצמו אין פה דיני שכנות. מי שפה עשה מעשה מפותל זה הרייבד ששם את הגדרות בחוץ, אבל מה הוא הפעיל? את דיני שכנות אסמך העברה מדין שבעצם דיבר על האמצע. כלומר גם על הרייבד מבחינה מושגית מוסכם ששכנות זה באמצע, אבל הוא עשה את העברה הזאת. אז זה הרמב"ן אומר עד כאן, זה לא מדבר אליי. לכן הרמב"ן כמובן היה צריך לטפל בחריץ והוא מוציא אותו מהסיפור. כי מה עושה הרמב"ן לחריץ? מישהו זוכר, שם לב? הוא שואל את זה במפורש גם במלחמות בסוף וגם בחידושים. הוא אומר שהחריץ פועל נגד מי?
נגד חיות.
נגד חיות,
נגד חיות בלבד. אילו גדר מה יודעת לעשות?
גם באדם.
נגד אדם גם.
היא פועלת טוב יותר, היא גם נגד אדם. זה ההבדל בין תלת נונטן שרק חוסמת טנקים לעומת גדר המערכת שאמורה לחסום גם חדירות רגליות. ממש ככה, כן? זה דברים מאוד פשוטים. ומה שהרמב"ן אומר שלדעתו אי אפשר לבנות סוגיה שמדברת על גדרות אסמך סוגיית חריץ. בוא נאמר ככה, גם אם בניתי חריץ עדיין יש מקום לגדר. ולכן כל ההסתבכות של הרייבד שאומרת ברגע שאני אעשה חריץ תפתור אותי מהגדר, הרמב"ן אומר אני לא מבין מה אתה מדבר. זה הרמב"ן. יש דרך עוד יותר אלגנטית להעיף את חריץ מהסיפור, וזה מופיע ברבנו יונה. אני רוצה לתת לכם איזשהו סיכום קצר מתוספת כפשוטה, פשוט על הברייתא של חריץ. שם הוא מביא בשם הרי"ם יגש מספר הנר, כבר עוד לפני הרייבד. הרי"ם יגש הוא נפטר ב-1141, ושם הוא מביא שיש הרי"ם יגש אמר שלא מדובר, הוא לא גורס בתוספתא לעשות ביניהם חריץ אלא לעשות להן חריץ. והפירוש הוא שבני הבקעה כופים אחד את השני לעשות חריץ לא ביניהם אלא מסביב לבקעה. ואם כך מפרשים את תוספתת חריץ, היא לגמרי יוצאת מהתמונה של הסוגיה שלנו.
ובקשר לבינו לבין שכנו שלא צריך לעשות חריץ, הרמב"ן הוא מסביר את זה בגלל שהתפס עליו גנב, זה משהו, כי הוא איך ככה הוא מיישב את זה?
ומתי מי מיישב? לא הבנתי.
כי הרמב"ן מיישב את ה... נכון?
הרמב"ן אומר, אני אקריא את זה מבפנים, כן? הרמב"ן אומר, אני מקריא את זה מהחידושים, ואותו דבר נמצא גם במלחמות. הרמב"ן אומר, ומי הוא ודאי חריץ ובין חריץ עושים? כדתניא נמי בתוספתא, כופים בני בקעה זה את זה לעשות ביניהם חריץ. בניגוד להרי"ם יגש ורבנו יונה שאומרים שהחריץ הוא מסביב, אז הוא לא נגיע לסיפור. הרמב"ן מסכים לרייבד שהחריץ הוא ביניהם, אבל אומר הרמב"ן, אלא שאין שמירת חריצים אלא לחיה ולא לאדם. בול תלת נוטט. וזה כיוון שגדר מבחוץ, סילק מעליו רגל הרבים ונהנה, ודי לו ממנו בחריצים שמתפס אליו כגנב. או בלשון אחרת, אומר הרמב"ן, אתה לא יכול אסמך החריצים לפתור אותי מהגדרות, כי הגדר עושה יותר. לכן החובה לעשות חריץ לא יכולה להסביר את כל הדין פה. הוא כל ההסתבכות של הרייבד, התעשה חריץ על החזיך את הכסף, הוא לא נוגע, כי הגדיר נותן יותר מהחריץ. אז הוא מוסיף, ואפשר, שאין כל הדברים אמורים בחריצין, זה שאין גדר מבחוץ. אבל מכיוון שנגדרו מבחוץ, אין צריכים לכלום, שאין חברו מכניס בהמות לשדות שיהיה גודר מחמתן, אם מוצאו מתוך שלו יתפס הוא עליו כגנב, וכך זה שגדר מבחוץ, תרום מכלום. פה זה דבר, הרייבד הכניס את החריץ כבעיה, הפך את החריץ למקור לכל. מה בעצם עושה הרמב"ן בעקבותיו? מעיף את החריץ חזרה החוצה. בסדר? אז זה מבחינת העולם של החריץ. השפה שהרמב"ן, היות והוא פירש כגדר חיצונית, והיות והרמב"ן לא היה משוכנע שאין שום יסוד לשכנות שזה גדר חיצונית, לכן הרמב"ן היה צריך פה לחדש חידוש שתוספות כבר התרימו אותו במחשבה, רק שתוספות חשבו שזה לא עובד והרמב"ן חשב שזה כן עובד. זה לחפש מה היסוד הסוגיה הזאת. כלומר, כשאני מסתכל בעמד מקיף שיכול לחייב את החבר שלו מדין שהוא גודר תרבית, על מה ולמה? אז בעל המאור, מה היה הפתרון שלו? על מה ולמה? זה קריאה. הרייבד, מה היה הפתרון שלו? חריץ, קופין בני ביקה. ואיפה הרמב"ן לוקח? ואז בא הרמב"ן, ומה הוא מייבא לכאן? ושימו לב ללשון ככה בחידושים, הוא מייבא לכאן את הסוגיה בבבא מציע דף ק"א. הוא כותב כך, עודדי לו כך, שהתוספות כי נתנו לו את התחמושת. שהרי זה דומה במקצת ליורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות. מה זה הביטוי דומה במקצת?
זה לא ממש דומה, זה קצת דומה.
כי הרי מה תוסעות שאלו? זה לא לגמרי אותו דבר. תוסעות שאלו, למה פה אתה מדבר על פימה שגדר דמי קנים? ואילו, בוא נראה את הגמרא במציע, באיזה שפה היא מדברת?
שני שלא...
בוא נראה את זה בפנים. מה זה? השפה שם היא שפה אחרת. איתמר, יורד לשדה חברו ונטעה שלא ברשות. אמר רב, שמין לו וידו על התחתונה. שמואל אמר, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה. זה דומה ולא דומה. בוא נראה. מצד אחד, כמו אתה בא ואומר ככה, דמי קנים בזול, לפי מה שגדר, הוא תרגום של העקרונות שמופיעים בסוגיה הזאת. זה מה שהרמב"ן בפועל יציע. אבל כאילו, במבט ראשון, בוא נשאל ככה. האם פרויקט השוט היה מחבר בין הסוגיות?
לא.
הוא לא היה מחבר. או, נגיד בצורה אחרת. התוספות ששאלו את עצמם, בדלת עמוד ב' אצלנו, התוספות שאלו, ואם תאמר, מה ישנה משדה שאינה עשויה ליטה, ואין לטעה חברו שלא ברשות, אמר רב ושמואל בשואל, שמין לו וידוע התחתונה. תוספות חשו שזה לא אותו מושגים. ככה הם חשו. כי השפה קצת שונה. שהרמב"ן, איך הוא מתגבר על זה? הוא מתחיל באמירה שהוא דומה במקצת, שדרך יפה להגיד, פרויקט השוט לא היה מוצא, אבל בוא נראה אם אפשר לקשר. ואז אתה צודק, הוא מנסה לבדוק האם אפשר להתאים את מונחי הסוגיה בבבא בתרא דף ד' לעקרונות של הגמרא במציע קוף א', שנאמר ככה, במציע נותן את העקרונות, בבבא בתרא נותן את התרגום המעשי של העקרונות למקרה הזה. לכן השפה היא אחרת. בוא נקשיב לרגע לעקרונות של הגמרא במציע. בוא נראה איפה אנחנו בסיפור הזה. איתמר, היורד בשדה חברו שלו ומטעה שלו ברשות. אמר רב, שמין לו וידוע לתחתונה. מה הכוונה שמין לו? אנחנו עושים שומה שבו מה אנחנו בודקים, למה אנחנו עורכים שומה?
הוצאות מול שבח.
כלומר, יש לי שדה שנגיד השווי שלה הוא 1,000. בא בן אדם, נטע בה ב-500, ועכשיו יש לי שדה שיש בה עצים, השדה שווה, הערך שלה עלה. מאמר מוסבר, הערה לחיים, שאתם נגיד מוצאים כסף על אוטו, מה קורה לכסף שלכם? הוא מתקלה, פשוט ככה, כן? זו הוצאה מתקלה. לכן אני קשה לקנות עוד אוטו, זו הוצאה מתקלה, זה כסף לפח. גם ערך האוטו יורד כל הזמן, הדלק נשרף כל הזמן, ועוד כמה דברים. כשאתה נגיד משפץ את הבית שלך, לוקח סכום ענק ומשפץ את הבית, הכסף נשאר, פשוט הוא עבר מהחשבון בנק לתוך הנכס. עכשיו אתה תמכור את הנכס, הנכס שווה יותר. זו ההשקעה שיותר משתלם לעשות אותה. זה לא אומר שזה עד אין גבול, אבל בן אדם שהוא משביח נכס, הכסף נשאר. מה שקרה כאן הוא בא אדם ונטע את שדה חברו שלא ברשות, ועכשיו אני בא לבדוק מה היחס בין ההוצאה לבין עליית הערך של הנכס. בדרך כלל כשאנשים משקיעים הם מקווים שהנכס עולה יותר, ולפעמים זה השקעה לא מוצלחת, וכן שמין לו וידוע לתחתונה. כלומר, אם ההוצאה היא פחות כסף מעליית הערך, הוא משלם לו את ההוצאה. אם עליית הערך הוא פחות, אז הוא משלם לו את עליית הערך. שמואל אמר, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה הזו לנוטה. מה שמואל מציע לבדוק? לא כמה בפועל התוצאה, לא כמה בפועל הציל, אלא מה הוא היה מוכן לתת. זה מה שבודקים. כשמה דעתכם הבחל המחלוקת הזאת? מה הייתה התגובה הראשונה שלכם כשראיתם את המקרה יורד לסדר חברו ומתאה שלו ברשות? בנם בא ומשתף לכם את האוטו, מה אתם אומרים לו?
תודה.
תודה רבה לתראות.
כן, נכון? אני חושב ש...
לא אותו דבר.
לא אותו דבר.
כי לשטוף את האוטו זה... יכול לשלוט עם הלפלוך, אם אתה רוצה. אבל... יש כאן נכס
שאפשר
יהיה לסחור איתו, זה משהו אחר כבר.
זה פשוט מה שאתה אומר ידידיה, כלומר בוא נגיד על הגמרא הזאת צריכה אני חושב בבת ראשון להרגיז, כאילו בא בן אדם, לא הזמנתי אותו, לא ביקשתי ממנו כלום, לא אמרתי לך תבוא, הוא בא, תודה רבה, יופי, תתן לי
להתראה. אבל זה יפה, זה אף מה ממשיכה ואומרת שאם זה צדה שאמורה לי תבוא או לא אמורה לי תבוא, בדיוק זה הגמרא ממשיכה. כי זה יכול להיות שהוא רוצה שדה,
יש לך מגרש, בית, המגרש הזה מיועד לבית, מישהו בא, איזה קבלן, בוא נחלה של בית, אז מי אמר שזה מה שרצית? אני רוצה להשיג שם קרבן.
אבל פעם זה לא היה כמו
היום, זה לא עשוי עליתה, אבל אם יש לך שדה, כל שנה אתה זורע שם הוכמוניות, והשנה אתה גם שותל שם יצא הוכמוניות.
בסדר, אבל אני עכשיו רוצה
זה נראה מרגיז, אני חייב להגיד כבר, הבת ראשון, הייתי אומר, לא הזמנתי אותך, אל תבקש כלום. לכן אני חושב שההמשך, עזבו רב פאפה, אני רוצה לדלג, לדלג על רב פאפה לרגע. הגמרא אומרת, ועד הרב לא בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר. מה זה העיקרון הזה? לא בפירוש היתמר מכלל היתמר. רב אף פעם לא בבית המדרש החליט לתת שיעור כללי על היורד לתוך שדה חוטה שלו ברשות. אלא מה קרה? היה מקרה, ובמקרה הזה רב נקט עמדה הלכתית, ולכן מי מנסח אותו כבעל עמדה של שמין יהודה לתחתונה? עורכי הסוגיה. זה המשמעות שלה. ומה שהגמרא מספרת זה הדבר הבא. דאו דעת לקמי דרב, אמר לי זיל שום לי. אמר לי, לא ואינה. אמר לי, זיל שום לי, וידוע לתחתונה. אמר לי, לא ואינה. בסוף חזי דגדרה וקמנטר לי. אמר לי, גלי תדייתך דניחה לי, זיל שום לי, וידוע לעליונה. לא נקשיב טוב לסיפור הזה, כי הסיפור הזה הוא בעצם התשתית של הסוגיה. הסוגיה הזאת, הגמרא אומרת במפורש. הסוגיה הזאת אומרת, זה לא שרב באופן אקדמי דן בנושא הזה, איזה יופי גם קרה לו מקרה כזה. אלא איך זה התחיל? במייסי שויה. בואו נקשיב למייסי שויה. ההוא דעת לקמי דרב, אמר לי, זיל שום לי. אמר לי, לה בינה. הלה בינה זה בדיוק מה שאתם תיארתם את התגובה הטבעית של בעל השדה. עזוב אותי, לא הזמנתי אותך, הלך מפה. אמר לי, זיל שום לי, ידוע לתחתונה, רב שיפר את התנאים של בעל השדה. ודאי, מה אמר בעל השדה? לה בינה. זה בדיוק מה שאתם תיארתם, זו התגובה הטבעית, לה בינה. ומה קורה בשלב הזה של לה בינה? מה קורה בשלב הזה של לה בינה?
הוא לא השלב.
הוא לא המשלב. אני לא יודע, זה לא נראה שום שלב, זה מאוד מזכיר את הסיפור של רוניה ורבינה. רבינה אומר לו, שלם זה, שלם זה, שלם זה. אנחנו לא רואים כאילו שיניים, זה לא ברור, אבל זה נראה בשלב הזה שטענת לה בינה נראתה לפחות בסיפור כטענה שאולי לגיטימית, אני לא יודע, לא בטוח, אבל לה בינה, לה בינה, כלומר בדיוק מה שאנחנו תיארנו, זה האינסטינקט, כאילו, מי הזמין אותך, מה לי ולך? אבל אז מה קורה? לסוף חזיה, דגדרה וקמנטר לב. כלומר איך הסיפור התגלגל? שאומנם לא הזמנת ולא בעינה, בסופו של דבר מה אני מגלה? שאתה נהנה מזה. ואז מה שרב הפעיל פה זה מושג שנשמע כמעט כמו ברב בתרא דף ד', אמר לי גלית דייתך דניחא לך. זה נורא מזכיר את מי? את רב יוסי. גלית דייתך דניחא לך, עמד מכף והקיף את הרביעית, ואז מה הדין? מגלגלים עליו את הכל, זה בדיוק מה שכתוב פה, זיל שום לי וידו על העליונה. אבל מבחינת הדינמיקה של הסוגיה, אני חושב שמי שמתחיל את הסוגיה מהממרות הוא באמת חוטף זית בפרצוף, כי הוא לא מבין מה מדובר פה. כשאתה מתחיל מהסיפור, אתה קודם כל מקבל מפגש ראשוני שבאמת אומר שלא בא לי לשלם לך, ואתה לא יודע מה התגובה של רב וזה. אתה מתגלגל שאתה בעצם מגלה שאולי לא הזמנתי אותך, אבל למה רב גלגל את הסיפור? בסופו של דבר, למה הוא הגיע? שמצד אחד לא הזמנתי אותך, מצד שני, מה אני עושה? אני משתמש בזה, כן? ופה הסיטואציה הזאת, שלא הזמנתי, אבל אתה משתמש, יוצרת סיטואציה שבעצם אומרת את הדבר הבא, אולי לא ביקשתי ממך, בסופו של דבר, אני קיבלתי ממך איזה משהו שאני שמח בו, שאני משתמש בו, ופה ההנחה היא שזה לא מתנה. כלומר ההנחה היא שאותו אחד שירד ונתן שלא ברשות, מה הניע אותו? מה שהניע אותו לא היה שהוא חלק מתנות חינם, אבל הניע אותו הרצון לקבל גמול. עכשיו מצד אחד אני לא הזמנתי אותך, אני לא חייב לשלם, מצד שני אני לא יכול להשתמש בזה ולא לשלם. זה הסוגיה המוליכה את זה.
אין לו ברירה, מה הוא יעשה עכשיו? ייתן לו הפירות לרכב על העצים?
לא, הוא יכול לתלוש את העץ.
למה לתלוש? יש את זה כבר. הוא יודע שאחר כך הוא יגיע לבית משפט וגם ישלם על העצים וגם יתלוש אותם?
על מי אתה מדבר? אני מדבר על בעל השדה. בעל השדה אולי יכול להגיד לו, קח את העצים. מה שהסוגיה בעצם, אתה לא יכול להגיד מצד אחד, תודה רבה על העצים, ולא תקבל כסף. כלומר, אתה לא יכול להתייחס לזה כאל מתנה. זה בעצם מה שהסוגיה אומרת. אבל הסוגיה כן נחילה בתוכה, בסיפור, את הכל הטבעי שאומר, לא בעינה, לא בעינה, לא משלם לך כלום. אבל מצד שני, הסיפור גם אומר, אתה לא יכול לחבק את העצים. כמו לא בעינה אומר, לא הזמנתי אותך. זה עדיין, זה לא מתיישב טוב על הלב כל כך. כמו כל המקרה הזה, הוא נקרא מוזר. הכי קרוב שאני מכיר במציאות ימינו, הוא לא משתווה כל כך לסיפורים האלה. אבל אני חושב על ההוא שעומד במרמזור ונקה לך את החלון. פגשתם את זה פעם, בתחנת דלק. תחנת דלק, והוא מנקה לך את החלון. זה בדרך כלל היה בארץ, זה ילדים בחופשת קיץ, משועממים. כן, והם מצפים לאיזה שקל, לאיזה טיפ קטן שלי, כן?
אני לא
שזה חלק
מהשירות שאני עושה את התנוע בסקית,
ואליו הוא נושא את נפשו. זה ממש הטיפ הזה, אני משתדל לתת, כאילו באמת זה בשבילי, זה כסף קטן, והוא ממש, הוא חי מזה, זה הוא שם.
מה, הוא קבל מסכורת שם?
כן, במצור שהסופר מעזיק אותם.
זה תלוי באיזה סופר. זה תלוי באיזה סופר. זה תלוי. זה גם תלוי באיזה עונה, אבל זה סיטואציה נורא דומה. עכשיו פה אי אפשר לדמות את זה לעצים מהסיבה הפשוטה. כי באמת מה הוא נתן לי? הוא לא נתן לי כלום. כאילו, ברור שאני אקח את הצרכים הביתה. כלומר, לכן זה מאוד, החלון הוא שלי, כאילו, הוא לא נתן לי כלום. בסיפור כאן לפחות, שנטעה שלו ברשות, הוא שם שם עצים. כלומר, יש אצלך סחורה שנשארה. עכשיו, את הסחורה יכול להגיד, קח אותו אולי. אתה לא יכול להגיד, מצד אחד, תודה רבה על הסחורה, וזה מתנה. כלומר, בסיפור של הסופר או של החלון, הוא רק נתן עבודה. הוא לא נתן שום סחורה. כאן, הוא נותן גם ממש סחורה. רגע, אני חושב שכדאי להתחיל מהסיפור, מהלא בעינה, וכאן רב פאפה, שגם חש ודאי בלא בנוח כל הסיפור הזה, רב פאפה יוצר הבחנה בין מה למה, בין שדה עשויה ליטה לבין שדה שאינה עשויה ליטה, וההצעה שלו היא פשוטה, כן? בשדה עשויה ליטה, מה בעצם מבין רב פאפה? שמדובר במעין מכרז, שכאילו השדה מזמין פועלים. אז נכון הדבר שאני הייתי צריך מה להזמין את הפועלים? בעצמי, אולי הייתי בוחר אותם, אולי לא הייתי בוחר בך, אולי העבודה גם לא יפה, אולי לא עשית אותה טוב, כן? אבל, ולכן שמין לו בידו על התחתונה, בדיוק. כלומר, בגלי הדייטי, ידו על העליונה. גלי הדייטי זה כאילו הזמנתי את העבודה. שימו לב. ידו על העליונה, גלי הדייטי. בלי גלי הדייטי, אז ידו על התחתונה. כלומר, אני כן מתייחס לזה באופן שונה מהזמנת העבודה, אבל כאילו השדה מזמינה את העבודה הזאת, לכן זה התעממות לבוא ולהגיד תודה רבה על המתנה, כי אתה מזמין פועלים. לעומת זאת, שבשדה שאינה עשויה ליטה, כאן שמואל מפעיל גורם אחר לגמרי, והוא גורם שמדבר על כך שאולי זה לא מיועד לזה, אבל אתה יודע מה, אם זה היה נורא בזול, הייתי מסכים, כן? נגיד, האוטו שלי יש לו קצת בעיות פח אחוז, כן? אז אני מבחינתי שדפיקות פח. זה לא אכפת לי. אפילו ככה, אני פחות הדבני שהוא עכשיו יקבל סריטה. בסדר, יש כבר כמה סריטות, עוד אחד, בסדר? אבל מי שהיה אומר לי, תשמע, פח אחוז זה נורא יקר ברכב, שתדעו, אין לך מושג. קצת תיקום בפח, 1,000-2,000-3,000 שקל, כאילו, ולצבוע בכלל. אבל אני לא אומר לך, המחיר נורא זול, הייתי מסכים. כן? השמואל, כשאומר, עומדי כמה אדם רוצה לתן, הוא בדיוק מדבר בשפה, הוא לא מיועד לזה, אבל אם זה היה בזיל הזול, היית מסכים, כן? אז זה מושגי היסוד של הסוגיה בבבא מציע, שמבחינת כל המפגש של הרבי בבא בתרא, ופה יוסף, אני רוצה להתייחס להערה שלך.
אבל גם בשדה עשויה ליטה, זה יכול להיות שהוא נתן משהו שהוא לא רוצה,
אז פה צריך לבדוק, אני לא למדתי לפקט הראשונים שם, האם שדה עשויה ליטה, הכוונה ליטה את מה שהוא נטע, או ליטה בכלל, כלומר, אני מוכן לשקול, ואני בטוח שראשונים שם דיברו על זה, שאם זה היה מיועד לטעה דבר אחד ואותה דבר אחר, אז אולי זה נקרא אינה עשויה ליטה, ככה אני מניח. כן, אני רציתי כזה, ואתה עשית כזה. אבל בעצם אחת המרחב של הסוגיה שם,
כי אם הוא נתן לפני
שם. אתה יודע מה, אז אולי כן. אחת כאילו השפה של הסוגיה שם, בוא נבין כמה היא שונה משפת השכנים. כל השפה של הסוגיה שם היא שפה שהיא אומרת זה יורד לשדה חברו שלא ברשות. זה אנשים שלא מכירים אחד את השני, זה אנשים שאין ביניהם שום מערכת יחסים קודמת, זה אנשים שאין ביניהם שום הסכמה, שום התחייבות, כלום, כלום. לכן מה הייתה הנטייה שכולנו להגיד התחילת הדרך? הנטייה הייתה להגיד לא בעינה, אוף מפה, טוב, כאילו מה בכלל אתה רוצה מהחיים שלי? זה לכאורה השפה הראשונית של כל הסוגיה כאן. אבל בי חלפת עתנו צריכים, אני חושב, מערכת עיכול שתקשיב לזה היטב. להפתעתנו באה הסוגיה וכן מפעילה מערכת של, של, של התחייבויות, כי בסופו של דבר אתה נהנה מהשני. זה נראה השפה של הסוגיה הזאת, זו שפת הסוגיה. אתה נהנה מהשני, אז תשלם לו בעד ההנאה. זה מה שנראה, אבל מבחינת המרחב שלה היא מדברת על שני זרים שאחד בעצם קפה את עצמו על השני, ועכשיו הוא פונה לשני ואומר, היות וקיבלת משהו ממני, אז תשלם. במובנים מסוימים זה מאוד מאוד מזכיר את הסוגיה בבא קמא, דף חף. כי לאיזה מרחב הסוגיה בבא קמא שתלה את המשנה שלנו? בהדר וחצר חברו שלא ברשות, האם הוא צריך לעלות לו שכר? יש לי דירה שהגמרה בפחות מגלגלת את זה שהיא עומדת ריקה ואני לא מפסיד כלום מזה שאתה ניצא בו. זה שדבר הגמרה אומר שכן מפסיד, כן? אבל, והוא דר, אם הוא צריך לשלם לי באיזה מסגרת זה ניצא במסכת בבא קמא? ביד המשנה שמתארת פטור של שן ורגל ברשות הרבים, שהוא אם נהנית משלמת מה שנהנית. בהקשר הזה הגמרא שם בעצם עושה בדיקה של כל עולם המרחב הזה בין לגבי תשלום על הנאות. אני אומר את זה בצורה הבאה, בתוך המשנה תשלום על הנאה נמצא באיזה מקרה? שהזקתי יש לי פטור על הנזק. כלומר אני יכול במשנה לבד להגיד אין מחייב כזה של מי שנהנה מהחבר שלו צריך לשלם לו, אלא במקרה שם זה מי שנהנה מהחבר שלו ומה עשה? לקח ממנו את הפירות, כמו הוא הזיק אותם. רק מה, יש לו פטור מדיני נזק, אז אני מפעיל גורם שאומר לפחות תשלם על, על מה?
על ההנאה.
על ההנאה. בעצם תשלום ההנאה בתוך המשנה יכול לבוא כמעין תשלום נזק מופחת, כמו שהוא יכול להגיד. יש איזה מערכת פטורים של רשות הרבים, אבל לפחות תשלם את מה שהרווחת שלא נתת ארוחת ערב לבהמה שלך. במובן הזה במשנה לא ברור שיש מחייב הנאה חד משמעי, אלא זה במסגרת כאמור של תשלום נזק מופחד. מה שהסוגיה בודקת שם בבא קמא דף חף הוא בדר וחצר חברו שלא ברשות, זה לפחות בתחילת הסוגיה שאין שם שום מערכת של נזק, אלא מדובר על אדם שרואה דירה ריקה, נכנס פנימה, ועכשיו השאלה אם החבר יכול לדרוש ממנו דמי שכירות למרות שהוא לא הזיק את, 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 את השדה. שזה נושא שיתקשר ישירות בעזרת השם בשבוע הבא תוכנית ללמוד קופים עבידת סדום, שהוא באיזשהו מקום הבחירה ללמוד אותו כהמשך לסוגיית מקיף וניקף היא ללמוד את מקיף וניקף אחרת מאז שאנחנו למדנו אותו. נתתי בשתי קריאות עיקריות למקיף וניקף. אחד הוא הניקף נהנה מהמקיף תשלם, קריאה שנייה הייתה האם אתה שכן או לא שכן. קופים עבידת סדום בא בעיקר מהשפה לא של אנחנו שכנים, אלא הוא בא יותר מהשפה של להתבונן אם אני באיזה מידה אני דורש מאדם להתחלק עם אנשים אחרים בכסף. סדום הרי זה שלי, שלי, שלך, שלך. באיזה מידה אני מגביל את הבעלות, באיזה מידה אני דורש ממך להנות אחרים. פה אנחנו מדברים באיזה מידה מישהו נהנה ממך אם הוא צריך לשלם לך. זה זווית של שבוע הבא בזאת השני, מה יותר לעומק כל עולם המפגש בין אנשים מבחינת בעלויות של עד כמה אני כל הזמן מדגש כסף או באיזה מידה אני מתחלק. אבל דבר אחד עולה בבירור עוד פעם בבא קמא, הסיעה בבא קמא ולפני הגדרת היסודות שלה אין לה דבר עם מרחב השכינות. לא מדובר ששני שכנים באותה חצר אחד תן לשני להשתמש בחלק שלו מה דבר כזה. מדובר בבא קמא סתם אדם פולש ממש שנכנס לרשות של אחד. מה אמרה בבא קמא הבודקת? האם הוא צריך לשלם דמי שכירות על השימוש בחצר? וקשה מאוד לחשוב בכלל על מחייבי שכנות שם. זה הכל מרחב של הנאה, ואת זה רצתה ללמוד משנתנו. בלשון אחרת, מי שעושה את העבודה, הייתי אומר, שמוציא את משנת בבא בתרא מהמרחב של שכנים ושותל אותו במרחב של הנאה, זו הגמרא במסכת בבא קמא. שהיא שמה אותו שם. האם אכן זה חד משמעי שהוא עבר דירה מבבא מציעא לבבא קמא? בואו נבחן יחד את תשובת הגמרא. מה הגמרא דוחה? שאני אתם דאמר לי, את גרמת לי היקף היתרה. איך אתם מבינים את דוד גרמת לי היקף היתרה? איך הסברתם את זה לעצמכם? את גרמת לי היקף היתרה. דווקא שם אפשר לחייב, אולי בבבא קמא אי אפשר לחייב. קודם כל זה דרך להגיד שאולי בבא בתרא לא נכון לייבא אותו לאיפה? לבבא קמא. לבבא בתרא יש נתון מיוחד שאין לבבא קמא. אז דרך יפה להגיד בבא בתרא אולי יש סיבה למה בבא בתרא. עכשיו בואו אם כבר נחדד יותר על רקע כמה שלמדנו, אולי את גרמת לי היקף היתר, או דרך יפה להגיד שאנחנו לא סתם אנשים זרים שיש מחייב הנאה. אולי אין מחייב כזה, מי אמר שיש דבר כזה? זה מה שהגמרא שם בודקת. אלא את גרמת לי היקף היתר, אז דרך יפה להגיד שאנחנו שכנים, שכנים. כלומר, את גרמת לי היקף היתר, אומר לי יש את השדה שלי, אתה שכן שלי, ובגלל המפגש ביני לבינך אז יש לי עכשיו שדה עם מבנה טופוגרפי מסוים שממילא מחייב הוצאות מסוימות. בבא בתרא שיש היקף היתרה זה דרך זה עכשיו המילה היקף היתרה הוא הרי מקסים, כי היקף היתרה הוא הולך למקיף וניקף. כלומר, כשאני עיקפתי היקף היתרה, מה הכוונה? לא רק עיקפתי את עצמי, אלא גם עיקפתי אותך. בדיוק, היקף היתרה, עיקפתי אותך. או בלשון פשוטה, אני מכניס אולי גורמי שכנים. כלומר, היקף היתרה יכול להתפרש שזה לא לזה נהנה וזה לא חסר, אלא זה נהנה וזה חסר. אפשר לפרש כך. כלומר, ואז הוא נשאר בגמרא בבא קמא, רק שאני אומר, הוא מותאם לזה נהנה וזה חסר. אני מציע, נשקול גם אפשרות, שעד גרם לי היקף היתרה, פירושו, שזכן זה לא שייך לסוגיית הנאה, זה פשוט שייך לסוגיית שכנים. אז מה שלא יהיה, אפשר להגיד ככה, הגמרא בבא קמא מגששת, בודקת, האם אפשר להעביר את משנת בבא בתרא לבבא קמא. מי שעשה אנטר על זה, סימן קריאה, ואמר לעצמו, זה מאוד מאוד מצחן בעיניי, ואחרי זה חיבר אותו לבבא מציע, זה כאמור הרמב"ן. כי פה בא הרמב"ן,
גם רש"י עושה את זה.
רש"י עושה את זה, הגמרא עושה את זה בבבא קמא.
רש"י עושה את זה גם בבבא בתרא.
רש"י גם בבבא בתרא. באיזה דיבור מתחיל?
אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
בבקשה.
בעצם רש"י, כשהוא מדבר על... הוא בהתחלה מדבר על... איך אני אסביר את זה? הוא מדבר על גדר שבינו לבין הניקף, נכון?
נכון.
יפה. עכשיו, הוא מדבר, ואחרי זה דיבור המתחיל השני, הוא מדבר על ביקה. ושהם מחייבים אותו. ובסוף הוא אומר, מחייבים אותו למה? בגלל ש... מה הוא כתב שם? שנייה. מחייבים אותו. דיבור המתחיל שם.
הוא מפעיל את בגמרא, ברב יוסי?
לא, ברש"י.
טוב, רש"י על רב יוסי. רש"י על רב יוסי.
לא, כן. מגלגלים עליו את הכל, לתת חלקו בשנות הראשונות, כיוון דגלל את הצד הפתוח, גל דעתי דניחא ליה במה היא דגלל חברי. עכשיו, מה שאני בברק ראינו מזה, איך רש"י לומד היקף היתרה? זו שאלה ששואל הרמב"ן על רש"י, כן? הוא שואל איך רש"י לומד היקף היתרה? אז אנחנו אמרנו, מה זה היקף היתרה של רש"י? איך רש"י מסתדר עם זה בעצם? שאם הניקף לא היה, אז בעצם הוא לא היה צריך בכלל לבנות את כל הגדר, הוא מדבר על הגדר הפנימית, אם הניקף לא היה, הוא לא צריך לבנות את הגדר הזה בכלל. מה שאומר ש...
זהו גדר של שכינות.
כן,
זה גדר של שכינות. לכן אולי זה לא שייך לבבא קמא. מצוין. מי שוודאי לא קרא כך זה הרמב"ן, כי הרמב"ן בעצם הייתי אומר לא הצליח להבין איך מקיף וניקף בכלל שייך לבבא בתרא. או הייתי אומר הרמב"ן אמר לעצמו שמקיף וניקף הוא בבא בתרא כדי להגיד שהוא לא בבא בתרא. זה בעצם מה שהוא בא להגיד. כן, הוא בא להגיד זה לא שכנות, שכנות זה חצר שזה באמצע, והוא לא באמצע זה לא שכנות. זה בעצם מה שהוא בא להגיד. אז מכוח מה... עכשיו האמת היא שמה שבבא בתרא, בואו ניגע בעוד נקודה שאתה בהתחלה, אבל הגיע הזמן קצת לחדל אותה. כל הדיון של הרמב"ן הולך על משהו מדויק במשנה, נכון? הרי מה הדבר שהוציא אותו מדעתו? בכוח מה מחייבים את הניקף עם המקיף גדר את הרבית? האם משנת בבא בתרא כתבה במפורש שהוא חייב? זה דיוק. או בלשון אחרת, למה השאירו את זה לדיוק? למה לא כתבו את זה? אז מרדכי, זה קשור למה שאתה הערת כל הזמן אחת הסוגיה. זה פשוט מאוד. כי מה בבא בתרא, עכשיו אני הולך עם הרמב"ן, מה בבא בתרא באמת רצתה להגיד? אם היא רצתה לתת את הדין בכל האפשרויות, בכל מקרה שיכול להיות תגריך את הדינים, בכלל לא. מה היא ניסתה לעשות? דבר אחר לגמרי. להגיד לך במפורש, הגד אחד, והוא, שאין, מחייבים אותו. זה מה שהיא רצתה להגיד. זה נכון שאני יכול לדייק מזה, שבמקרה אחר, כן לכם, אבחד ברבטרה, כשהיא בנתה את נושא השכינות בתוך ברבטרה, ליד משנה שאומרת בונים את הכותל באמצע וכולי, היה לה מאוד חשוב להביא משנה שאומרת שאין מחייבים. עכשיו, מה ההיגד הכי גדול שלה? למה לא מחייבים? אם לא מחייבים, בגלל שהיא אומרת, זה לא שכינות. כלומר, אם אני שואל למה זה נמצא בברבטרה, התשובה היא, כי ברבטרה רצו לגבול את השכינות באמירה
זה השכינות?
שזה, כי הם לא גובלים אחד בשני, כי הם לא בונים באמצע, לכן זה לא שכינות. Yeah. אין מחייבים אותו. למה לא בונים? למה במקי וניקף הוא פטור בשלוש רוחות? כי הוא לא שכן שלו. זה מה שברא בטרה רצתה להגיד. כמו ברא בטרה, גם לרמב"ן אפשר לקיים, יש לה נושא של שכינות. ומה שירה במפורש זה שאין מחייבים אותו. זאת למה? כי זה לא שכינות. עכשיו, מזה דייקת דין. נכון, הדין הזה הוא שייך לבבא קמא. בעצם מה שהרמב"ן אומר, אין לך למה, יהיה דין כזה. אבל בבא בתרא, המשנה לא בחרה לדבר עליו, כי הוא לא הנושא שלה. כי הוא באמת לא משלים את עולם השכינות. אבל מאיפה באמת הוא בא? התשובה הוא בא ממקום אחר, הדיוק נכון. אבל הוא נשאר דיוק, כמו הוא לא נכתב במפורש, כי לא בזה רוצה המשנה לדבר, זה לא הנושא שלה. ומה הדין הזה? הוא אומר כך, ושאילו, אני חוזר, דידי לא קשה, שרי זה דומה במקצת יורד לתוך זה חברו, נטעה שלא ברשות. שאילו מתחילה בא לי מלך ומיכל ידו, אינו רשאי לי גבה. זכותך להגיד לו, אדוני הטוב, אוף מפה, לא רוצה אותך. ואפשר שאינו חייב לו כלום. כמו אם אני אגיד לו, אל תעבוד, והוא יעבוד, אפס כסף, לא שחשב לך כלום. אלא איתו לצו והבנה, וישלם ככה שקרקעו של זה, ומילים מאוד פשוטות, אתה תידון בדין מזיק. תיקח את מה ששמת, אתה פגעת לי ברכוש, אפילו תתקן אותו. אתה מזיק. והוא אומר, ויותר מזה, ואפילו בשדה הסביבה ליטה, אבל יש לי זכות להגיד לא רוצה. ואילו עמד מעצמו נטע שמין לו וידוע על העליונה, ואינו יכול לומר לו, תולציך ואבניך, כיוון ש... אבל לפועל, אם הוא כבר בא, וזה הסביבה ליטה, אני משלם. אף כאן, כיוון שירד וגדר, ושדה הסביבה לגדור וצריכה לקחי, אינו יכול לסלקו בלא דמים, אלא שמין לו, כי יורד שלא ברשות. שאילו אחד בינו שהוא גדר על שניהם לשום לו וידו אל העליונה, והצריכה היא לגדור. ודם יאללה, איד אמרינן, בסוף חזי, לקגד הרומנטר, ואמרת, גל ידייתך דמנך ניחה לך. ואינם אם יגל ידייתך, דניחה לי בשמירה. ועל רקע זה הוא ממשיך, והוא אומר, ואנו דפליגי אמוראי בגמרא, אמר אמר הכל לפי מה שגדר, דבאחי ודאי ניחה לי ושדה הסיועה לקחי, ודיניה כי יורד לשדה הסיועה ליטה, מומר סבר, אדם עשוי לגדור בקנים ובין התירה, ברזוז, ובין שתם שדות עשויות לגדר בניין, תיקח דנים אותו כי יורד בשדה שאינה עשויה ליטה, שיכול לומר לו תולי צחר ואבניך, ולך ואינו משם אל הקנים, או נתירה דזוז. ובראשון אחרת, הרמב"ן מסביר בסופו של דבר, שאני יכול בין שכנים גם להפעיל את דיני יורד בשדה חברו, שלא ברשות, ולכן אומר הרמב"ן, המחלוקת כאן היא בול לפי מושגי הסוגיה בבבא מציעא. רב הונא שאומר לפי מה שגדר, באיזה עולם מונחים הוא חושב? ששדה עשויה ליטה. וכי הברב שאומר דמי קנים בזול, זה התרגום של דברי שמואל, שכמה עומדים כמה אדם רוצה, כי הוא רואה את זה כשדה שאינה עשויה ליטה. בסוף דבר, הרמב"ן מפרש את המחייב של הסוגיה, אסמך דיני הגמרא בבא מציעא, שזה בעצם אמירה שזה לא מדיני שכינות. בסדר, עד כאן היסוד של הרמב"ן, שבחת הדיון הרמב"ן בתור חכם מהמאה ה-13 הוא כבר מכיר את כל הרייבד, לכן למה המשך הדיון צריך להתייחס? מה עם חריץ? מה עם יש מי שאומר שהוא מביא בהמשך שמחייבים רק מה שכנגד הפנימי זה הרייבד, הוא לא מביא אותו בשמו, הוא מתמודד עם הרייבד. ומה שיש פה גם ברמב"ן, ואני רוצה ממש מהר לעשות את זה, כי אני רוצה בעיקר להגיע לרמב"ן, כי כל מה שאמרנו עכשיו הרמב"ן יחלוק. בסדר? הרמב"ן פותח חזית חדשה באמצעות ירושלמי, שזה ירושלמי שלמד בהמשך השבוע. כאן הטענה שלו היא שלפי מה שגדר לא מתפרש בפועל מה שהמקיף גדר, אלא לפי מה שגדר הניקף ברוח הרביעי. זה החידוש הגדול של הרמב"ן אסמך הירושלמי. בסדר? בואו נעבור לרמב״ם, כי ברמב״ם יש פה גם סגירה של הרבה דברים שראינו, ודעתי הוא גם מאוד הגיוני. כן, בבקשה, כן.
לא, למדתי מה
הוא כרגע על הסוף, רק הרמב״ן בסוף הוא רוצה לחדש לפי מה שגדר, זה לא הכוונה מה שגדר המקיף, אלא מה שהניקף גדר ברוח הרביעית. ככה הרמב״ן מפרש. הוא רוצה לקרוא כך בבבלי, ואז הוא אומר, גם זה לא בבבלי, זה פשוט נכון. פשוט זה נכון הדבר הזה. שוודאי שאני לא אחייב אותו על מה שהמקיף עשה, על מה שהניקף הראה שהוא מוכן.
יש לו אמירה שהוא אומר הפוך. אני לא זוכר, אולי זה בדעת הנקמה רק, אבל הוא אומר שאפילו אם הוא גם גדר באבנים, אז אני יכול להגיד לך, לא רוצה, אני רציתי רק את הגדר הזאת באבנים ואת שלושת האחרות.
מה הגיון להגיד את זה?
יש שימושים שונים, הגדר הרביעית זה כנגד רשות הרבים, וגדר השלושה השונים...
מי אמר שזה כנגד רשות הרבים?
לא, אל כולו יכול להיות. הדבר השני זה...
אנחנו
לא חייבים. במלחמות. במלחמות. ברשותך, אני רוצה את הרמב״ם, אם יהיה זמן לחזור, אז אם לא לבד. עכשיו בואו ניגש לרמב״ם, כי באמת הרמב״ם פה נותן כמעט כל היסודות שדיברנו מופיעים ברמב״ם, עם אמירה מדהימה. בואו נעבור לרמב״ם בהלכות שכנים, בפרק ג'. ואני מקריא, הרמב״ם אומר כך. מי שהייתה לו חורבה בין חורבות חברו ועמד חברו וגדה רוח שנייה ראשונה ושנייה או שלישית עד שנמצאת חורבה זו מוקפת גדר משלוש רוחותיה, שזה דין משנתנו, שמה קודם כל מתחדש ברמב״ם, שבניגוד לכל נטייה של כל הראשונים שראינו עד עכשיו שדיברו על זה בהקשר של בקעה לנו שדות, למה מדבר על זה בהקשר של של חורבה? איך הוא הגיע לחורבה הזאת? אז בא ידידיה ואומר בצדק שיש להניח שהרמב״ם פירש את המשנה על פי התוספתא במציע, שבאמת לא כך טיפלנו בה, והתוספתא במציע פרק י' שהיא מקבילה לפה היא בפרק י' כן?
מה
הדין, מיד נחשוב, קודם כל נראה את המהלך הפרשני. קודם כל אומר ידידיה זה כנראה על פי התוספתא, שכן התוספתא מה אומרת? פתוח לפניך? אז אני אפתח, יאללה, תוספתא. אז בואו נעשה לקרוא את זה. קודם כל התוספתא אומרת כך, הייתה חורבתו על אחד דלת, הייתה חורבתו בצד גינתו של חברו ועמד וגדרה מגלגלים עליו יציאותיו של כותל. אז הנה יש פה מקרה של חורבה שהיא בצד גינה, ומי עומד וגודר? אפשר לראות מה מסביר שבעל הגינה גודר כי הוא רוצה להגן על הגינה שלו, ובחורבה אין כלום. ואז מה עושים? מגלגלים עליו יציאותיו של כותל כדרך שהוא בונה, שזה נשמע כמעט בול דברי רבונה לפי מה שגדר, מגלגלים על בעל החורבה לשלם לבעל הגינה שגדר. אז הנה חורבה. אז בא הרמב״ם ואמר, התוספתא הזאת היא קשורה כנראה למשנה שלנו, המשנה דיברה על חורבה. זה נראה לי נכון, אבל האמת שעוד יותר מזה ידיד יבוא, על מה ולמה הרמב״ם מגיע לזה, כי פשוט מאוד, מה המשפט הקודם במשנה? לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם, המקיף את חברו מארבע רוחותיו, תה 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 תה. איך כולם הגיעו לבקעה? כי המשנה לפני כן דיברה על מי? על מה?
על
ביקה. אבל בביקה המקום שנהגו תה תה תה, אז כנראה גם זה מדבר על ביקה. מה? כן, אבל לא כתוב שדה במשנה. מה ברוך אותה וגדה הראשונה השנייה, איפה כתוב?
אבל
אני חושב שכל האחרים מה אמרו? כתוב לפני כן לביקה. אני חושב שהרמב״ם לפיכך נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם, כלומר המשפט הקודם הוא נפל, אז חורבה. מה זה חורבה? מה זה חורבה? זה אזור שנפלו לו הקירות.
הלשון גדר והלשון גם רוחות זה גם נשמע קצת, זה לא מחייב, אבל הלשון גדר זה לשון שלא מופיע בשום מקום.
אז פה אתה אומר שגדר מופיע לפני כן בגינה וכן בגינה מקום שנהגו לגדור, אבל במקרה מקום שנהגו שלא לגדור. פה אתה אומר דבר נכון, כתוב בגינה ובביקה לגדור לגדור או שלא לגדור, פה כתוב גדר, הוא כנראה מדבר עליה, וזה קו חשיבה הגיוני, אבל כשהרמב"ם מעביר אותו לחורבה, אני חושב שזה לא רק התוספתא, אלא הוא גם אמר לעצמו שבמשפט קודם במשנה מדובר על חורבה. זה נפל.
מה זה חורבה אבל?
כי מה זה חורבה בעיניך? חורבה זה לא חורבת רבי יהודה החסיד, שעכשיו זה אחלה בית כנסת. חורבה זה מקום שהתמוטט.
למה? אבל זה בקעה ששניהם גדרו אותה ברצונם. זה היה משנה הקודמת. אז זה שדה ענק שגודרים, שעושים לו גדר.
זה רוחות, זה לא קטלים.
אני חושב שאני...
אני רוצה להסביר מה לדעתי הרווח של הרמב״ם. קודם כל, מה עושים? זה לא רק טקסטואלי, זה יותר מזה. למרות שיש פה בעיה קצת בהמשך, אני לא אומר שהכל חלק. אחד מהשאלות שפה מטריפות את כולם כל הזמן היא, מאיפה באים הקטלים האלו? איפה הם באים? הרי ביקה זה מקום שנהגו שלא לגדור, נכון? אז מה אמר בעל המור? זה מקום שנהגו לגדור. בסדר, אוקיי, את הבעיות ראינו, כן? מה אומר הרייבד? אני מצאתי תוספתא של חריצים, יופי, כן? מה אומר הרמב"ן? יופי, חריץ וכותל, כאילו, מה אתה מבלבל את המוח? בא הרמב"ן, מצאתי גמרא כבר מציע. אני חושב שהרמב"ם אמר לעצמו דבר מאוד פשוט. על מה מדבר סוף המשנה הקודמת? על ביקה שהוא מקום שלא נהגו לגדור אמנם, אבל מה בפועל עשו בה? כן, מנו גדר ודיון שלם. מה קורה כשזה מתבוטט, נכון? זה נכון? הייתי כמעט אומר שהיתרון של החורבה אומר שפעם היה פה כותל. אתה כאילו מדלג על כל השאלה מאיפה הכותל מגיע למקום שלא נהגו. אתה מדלג על הבעיה, כי היה כותל פעם. כלומר, יש פה לא רק עניין טקסטואלי, אז השורה הקודמת נפל, אלא באיזשהו מקום המשנה של מקיף וניקף, הרמב״ם כאילו הוא אמר מהשורה הקודמת, הוא פשוט נגרר בעקבות זה שהיה פה יצירת כתלים, בין אם נהגו ובין אם לא נהגו. זה כאילו לא מעניין אותי, החורבה כאילו מסבירה מאיפה הכתלים באים, מאיפה הרעיון של כותל מגיע. רק שנייה, כן, אסף. המשנה הבאה, היא גם מדברת הכותל חצר שנפל, אתה צודק, ממקי וניקף נמצא בתווך בין דברים שנופלים, זה נפל. אז כאילו ההליכה לחורבה היא קודם כל יכולה לבוא כי הוא האמצע של נפל, מצוין. שנית, הוא גם באיזשהו מקום, אני לא אגיד שמושגית בלעדיו אי אפשר, אבל הוא כאילו מסביר במובן מסוים איפה באו הרעיון של הכתלים למקום שכאילו לא מזמין אותו. עכשיו חורבה, אנחנו בדקתי קצת בבוקר עם דביר ועם מורדכי, בדיקה אני לפחות לא השלמתי אותה איתכם, כאילו מה עושים באזורי חורבות? הנטייה שלי היא להבין פה ברמב״ם, הם תקנו אותי, שלא בונים פה כותל, לא שמשקמים חזרת הבניין. זה מתואר במשנה הבאה, לא במשנה הזאת, אלא משתמשים בחורבה הזאת כאזור אחסון. אפשר של אחד מהדברים שמאוד בולטים כשמסתכלים על הבתים בזמן החזל, וגם נכנסים לבתים של ערבים בתש, שהתרנגולות והעיזים בתוך הבית, כן? החורבה זה כאילו לדיר קצת לבעלי החיים, כלומר, זה די נראה ברמב״ם שיש פה חורבה והוא בונה גדר. ואם אנחנו מקבלים את הדיוק של הרב בנדיק שגדר לא נועד לאיזה קריאה, אין פה שום הקשר של איזה קריאה, אלא יש פה הקשר של גדר שהוא רוצה להשתרש באזור החרב הזה. כלומר, נפל. עכשיו הבן אדם בונה פה איזה גדר, והשאלה היא כמובן איפה השני בסיפור. כן, אז מה אומר הרמב״ם? אין מחייבים אותו ליתן מן ההוצאה כלום, שהרי לא אילו. לא אילו זה השפה הברורה שראינו ברשב"ם ברוב הראשונים, שמה הוא אומר? אתה בנית את זה עבור עצמך, לא נתת כלום לשני, ולכן אתה לא יכול. והוא מסביר, והרי חורבתו פתוחה לרשות הרבים כשהייתה, או בלשון מאוד פשוטה, אין מחייב של דיני שכנים, מהסיבה הפשוטה, הוא לא קיבל כלום. לפיכך, אם גדר לו רוח רביעית, מי זה אם גדר לו? המקיף. עד שנמצאת חורבתו מוקפת גדר, מגלגלים עליו את הכל, ונותן חצי ההוצאה שהוציא זה בארבע הרוחות, עד ארבע אמות.
כמו שאתה אומר לנפילה.
וכאן הוא משלב את המשנה הבאה בצורה ברורה. מלבד שיהיה מקום הכותל של שניהם, שזה בעיקר מאיפה הוא לוקח?
ממשנה א'.
אבל, וכאן זה חידוש לרמב״ם, אם היה הכותל של הזה שבנה ובחלקו בנה, ייראה שזה בעצם מאיפה זה בא? גם משנה א', כי מה משנה א' תיארה? שורה אחת לפני כן. היא תיארה במשנה א', שכונס לתוך שלו. אבל מקיף וניקף ממשיך מקרה שמה? אם עשו מידת, שניהם בונים את הכותל באמצע. כלומר, אני נוטה לחשוב, אם אכן ההצעה הזאת נכונה, שהרמב"ם קרא את זה בגלל הזיקה למשנה הקודמת, המקרה הקודם במשנה הוא מקרה של באמצע. ואז בא הרמב"ם ואמר, זה לא סתם טקסטואלית כך, אלא מבחינת הדין יראה לי דווקא כשבנו באמצע, אז מה יהיה הדין? אז אני יכול להגיד דיני מקיף וניקף עם עמד וגדה רביעית. אבל אם אומר הרמב״ם, אם היה הכותל של הזה שבנה או חלקו בנה, כלומר שורה אחת לפני כן במשנה כונס לתוך שלו, יראה לי שאין מגלגלים עליו אלא דבר מועט, כמו שיראו הדיינים, שהרי אינו יכול להשתמש בכתלים. למה כאן מכניס...
אפשר לשני ושלישי גדר בחצי חצי כאילו?
לא, כן, יש לו רשות לעשות את זה.
אז קודם כל לפי הרמב"ם באיזה כתלים מדובר, פנימיים או חיצוניים?
לא, אבל
אם... פנימיים, זה קודם כל ברור. הרמב"ם בדומה לרש"י בבקם הבעל המאור בוחר בכתלים הפנימיים. זה דבר שהוא מאוד ברור. כן, התועלת של הגדר, פה אני עומד וטועה, כלומר מבחינת חורבה, אני אומר כבר לפני כן היה פה קטנים, זו חורבה. לכן אני רוצה לשאול, האם זה פשוט דרך יפה להתגבר על בעיית המחייב? ובלשון מאוד פשוטה, אני ברגע שזה הופך להיות מקום ש... אם היה לפני כן קטנים, זו חורבה, מה זה אומר? שהוא מקום שנהגו. כלומר, הוא לא צריך להיות בעל המאור שרץ והוא אמר מקום שנהגו איזה קריאה וכו'. אבל הרמב"ם פה בדרך החורבה, אני חושב, הלך קרוב לבעל המאור. זה כתלים פנימיים וזה מקום שנהגו, והפטור כשאני עושה רק שלוש הוא כי הוא לא נהנה, או בלשון אחרת אתה לא יכול להפעיל דיני שכינים כשאתה פועל עבור עצמך בלבד. אבל, אומר הרמב"ם, כאשר אתה פועל עבור כולם, גדרת גם רוח רביעית, עכשיו אני יכול להפעיל דיני שכנים. ואני חושב שכל החידוש שלו בנוי בדיוק על ההנחה הזאת, כי בואו ננסה להקשיב. על מה בנוי הרעיון שזה דווקא אם הוא בנה אותו באמצע ולא אם הוא כנס לתוך שלו? מה זה הרעיון הזה שיכול להשתמש בכתלים או לא? איפה הוא לוקח את זה? מי מתנפל עליו? הרייבד. מה הרייבד צועק עליו?
שזה לא
הכרחי, הרייבד אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה, אומר הרייבד, אני קורא אותו, אמר אברהם, זה היה משפט מעוקל, שאם הרוויח לו המקום וגדר אותו שיפחות להוצאה, ומה שאמר שאינו יכול להשתמש בכתלים, ישתמש, אלא המקום לא יהיה, ויהיה לו שטח על זה, שאם יפול הכותל האבנים ואפר לשני המקום, זאת אומרת, הרייבד מדבר בשפת החזית. אבל אם נשאל באמת, מה הדריך את הרמב"ם? אני חושב שההסבר הוא פשוט מאוד, והוא שכשאני בונה באמצע, אז איך אני יכול לתאר אותם?
שכינים.
כשכינים, בדיוק. כלומר, כשאתה בונה באמצע, אני יכול להגיד, אני חוזר לשפת החורבה, כבר פעם היו שם כתלים. עכשיו, מה עשית? חזרת ובנית את הכתלים שהיו קודם, וגם קודם, מה המצב הרגיל של שכינים? איפה שכינים בונים כותל? כל משנה א' אומרת באמצע. אז אם אתה בונה באמצע בצורה שעכשיו היא גורמת לכל השכונה, לכל בעלי החורבה, אתה גורם להם ליהנות מזה, אז אתה פועל כשכן. אם אתה פועל כשכן, אני יכול להפעיל דיני שכינים, אני יכול להגיד מקום שנהגו היה כותל לפני כן וכו'. אבל אם אתה בונה, כונס לתוך שלו, בתור מה אתה פועל? בתור אחד שבונה עבור עצמו. מה אתה שולח לי חשבון בדואר? או בלשון פשוטה, אני יכול לזהות את האדם כפועל עבור עצמו באחד בשני מצבים. או שהוא בונה רק בצורה שעוזרת לו, שהוא עושה רק מג' רוחות ולא מדל רוחות, או שהוא כונס לתוך שלו. היכולת לטעון בשם הלכות שכנים, תשתתף בהוצאה, היא בתנאי שבנית אותו עבור שנינו, לא עבור עצמך, ואז אתה רוצה לחייב אותי.
מה שהוא מפסיד יותר זה שהוא כונס לתוך שלו.
אה?
זה שהוא
כנס דורשים,
הוא מפסיד יותר.
זו טענת הרייבד. הרייבד אומר, מה, נתתי לך מתנה גדולה, המתנה הגדולה היא שגם הרווחת את השטח, אז עכשיו לא תשלם לי? אבל פה באה התשובה של הרמב״ם, שהיא אומרת שכשאתה פועל עבור עצמך אל תגיש חשבוניות. עכשיו, מה בעצם השאלה שמתעוררת? אני אקח את הרייבד מזווית קצת שונה, והיא אחרי שלמד אותה הרמב״ן שיש דין שיורד לסדר חברו שלא ברשות, עכשיו נשאל את הרייבד בשפת הרמב״ן. יפה מאוד שהרמב״ם חידש חידוש עצום, שכשבכונס לתוך שלו הוא לא יכול לטעון שהוא פעל מדיני שכנים. אבל בא נועם ואומר, זה תרגום של הרייבד לשפת הרמב״ן, תחת אתה נהנה או לא נהנה? אתה נהנה, אז למה לא תשלם מדין זה שאתה נהנה? בסדר, אתה לא יכול להשתמש בכותל, תשלם על זה שאתה נהנה שזה גדור. לשאלה הזאת, בוא נשאל עוד שאלה, יהודים הראיונים על שאלה עם שאלה, הגענו עולה מההמשך, כי מה ממשיך הרמב"ם בהלכה הבאה?
רגע, אז מה הרמב"ם כן מחייב? הוא כן אמר
שחייב... הרמב"ם מחייב חצי חצי על מש גדר כשבנו באמצע.
למה הוא חייב דבר מועד אבל אם זה לא באמצע?
הוא לפחות מחייב דבר מועד ממושגי הרמב"ן והרייבד, כפחות אני אענה, אבל דבר אחד ברור, זה מעין הגר נטירה, אבל מה הוא לא מפעיל? הוא לא מפעיל תשלום על על הגדר, כלומר אתה צודק שיש פה איזה תשלום מועד של הגר נטירה, אבל כל עולם המושגים של סוגיית בנקי וניקף שאפשר להשתתף בהוצאות של הכותל, הן נעלמות לפי דעת הרמב"ם כשאתה לא בונה באמצע, כלומר כשאתה לא בונה כשכן אתה פטור. דבר אחד ברור, זה גם לא מושגי הגמרא במציע בצורה פשוטה. כלומר, אם התיאור שתיארתי קודם נכון, שהוא הולך לחורבה, כי החורבה יוצרת מעין מקום שנהגו, במושגי הרמב"ן זה אמור להיות שדה עשויה איתה, מאוד קשה להגיע לגר נטירה. כלומר, אתה צודק שגם הרמב״ם היה בו איזה רגע שאמר, לא יכול להיות שהוא לא ישלם כלום, אבל הוא לכאורה ירד מאוד מעולם המושגים של התשלומים הפשוטים, והדבר הזה אומר דור שני, ולמה לא להפעיל במלוא העוצמה את מושגי הרמב״ן? והשאלה הזאת גם מתעוררת מההלכה הבאה ברמב״ם, כי מה ההלכה הבאה ברמב״ם? וכן אם הניקף עצמו הוא שגדר רוח רביעית, רגילה דעתו ונותן חצי ההוצאה של שלוש רוחות, אם היו הקטלים של שניהם וכן כל כך יוצא בזה. וכאן בעצם מבחינת לשים את הרמב״ם על הסוגיה, הרמב״ם מביא פה את הבית האימה האחרונה כגרסת הגאונים, שעמד מקיף מעדין חייב, עמד ניקף גם חייב. על השאלה ששואלים כל פרשני הרמב״ם היא שאלה פשוטה. רש"י הרי אומר שאם עמד מקיף אני מחייב, ואני מחייב, אני מחייב גם עמד ניקף מדין קל וחומר. אם עמד המקיף ולא עשיתי כלום אני חייב, כנראה שמחייב של הנאה וכו', או מחייב כזה, אז אם אני עושה בוודאי שיהיה את אותו מחייב. אבל מה ממש בא ברמב״ם? שמדין מה אני מחייב בעמד ניקף? מדין הרי גילה דעתו. כנראה לולי גילה דעתו יכולתי לדמיין שאני אחייב עמד מקיף ואני עדיין אפתור בעמד ניקף. כלומר עמד מקיף ועמד ניקף לא מתחייבים מאותו מחייב, כלומר הוא לא מקבל את הקושר כן של רעשי. אבל כאן נעלם, מתעוררת השאלה, לאיפה נעלם המחייב של עמד מקיף כאשר עמד ניקף? למה אני צריך להוסיף את התוספת של גילה דעתו? אז מבחינה טקסטואלית אני יכול להסביר טוב את הרמב״ם, וזה אני סוגר את השאלה של איך מפרשים את המשנה. רבי התייגענו פה על השאלה אם עמד זה ניקף או מקיף, ואני רציתי לטעון לשבח הגרסה של רש"י שהיא מקיימת את זה שעמד זה ניקף, וגרסת הגאונים הרמתי ידיים. עכשיו אני רוצה גם את הגאונים לגייס למחנה שלי ולהציע לכם איך הרמב״ם קרא את הגאונים. היות והרמב״ם מפעיל שערי גילה דעתו,
אבל הוא כותב גם מקיף,
והוא כותב גם מקיף וגלגלו עליו את הכל, אתה יודע מה, אתה צודק,
הוא כותב גם מקיף וגם
מקיף. ואני אגיד לך מה חשבתי, עכשיו יש לי פתאום ספקות. אני חשבתי דבר הבא, הרמב״ם אומר כך, המקיף את חברו מגימל רוחותה בגדר ראשונה, שנייה, שלישית, אין מחייבים אותו. עכשיו בוא נדייק, האם עמד מקיף? מחייבים אותו. ואם עמד ניקף, מגלגלים עליו את הכל. ואז מה אתה אומר? אם עמד מקיף, מחייבים אותו. ורבי יוסי אומר, אם עמד ניקף, מגלגלים את הכל. בשון מאוד פשוטה, אני יכול לומר לעצמי, פשט דברי רבי יוסי גם לגאונים, עדיין יכול להתפרש שהכוונה עמד ניקף. מכוח מה אני מחייב בעמד ניקף? מכוח גילה דעתו. עמד מקיף, נלמד מהדיוק. כלומר, הם לא בחד המחתה, ואם עמד לא משנה מי. אלא המקיף נלמד מהדיוק, ועמד ניקף הוא מהמשפט. כלומר, גם הגאונים יכולים לפרש את רבי יוסי כניקף. אני אומר, הבעיה שפתאום אני... ואז זה שני מחייבים שונים, עמד מקיף מתחייב עצמאית, הבעיה שיש עכשיו ספקות, כמובן כותב עמד מקיף וגלגלים עליו את הכל.
אתה יכול לקרוא את המשנה, אבל שרבי יוסי נגיד לא חולק, הוא רק מוסיף, ואז זה לא בעיה.
אבל איך
הוא מוסיף? רבי יוסי, אבל בהתחלה אמרנו מקיף, אחרי הוא מוסיף ניקף, אבל הוא מוסיף ניקף לא בקל וחומר ממקיף, הוא מוסיף ניקף מגורם אחר, מגילה דעתו. אז למה צריך גילה דעתו? ופה בא רב שמואל רזובסקי בקטע ממש מתוק, ממש נפלא, ואומר יש דבר מדהים שמסביר את הרמב״ם. מי הרב שמואל רזובסקי? הוא היה, אולי יצ יסביר, הוא דוד של יצ.
ראש השלט פנוביץ'.
דוד אח של סבא שלך, משהו כזה.
הוא היה חתן של סיפי ספרנק, שהיה הרב הראשי של ירושלים. הוא ואשתו התגרשו באיזשהו שלב, וכששמעו על חלה וסרטן, אז היא התחתנה איתו שוב, וטיפלה בו עד מותו. והוא היה גאון גדול.
עד שאני יכול להיות, ירוש של רפונוביץ'.
תראה, השיעורי רב שמואל זה השיעורים של רפונוביץ'. והוא יש לו פה יסוד מדהים ברמב״ם, שכולל בתוכו את כל מה שאמרנו פה, אני חושב. הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. בא הרמב״ן ורצה להפעיל את המחייב שיורד לסדר חברו שלו ברשות. הוא אומר, הרמב״ם סבר שאת המחייב הזה אי אפשר להפעיל כשזה נעשה על ידי מישהו שפועל לטובת
עצמו.
בא בן אדם כמו הילד שנקח את החלון, הילד מרוויח משהו מניקיון החלון, הוא ניקה בשביל מי? בשבילך. אז עכשיו הוא יכול להגיד, תן לי טיפ שקל. הילד בסופר הורס לך את המצרכים. זה מצרכים של מי?
שלך.
שלך. הוא יכול לצפות לטיפ של שקל. אבל הוא אומר, יורד לשדה חברו שלו ברשות, בא בן אדם לשדה שהיא לא שלו בכלל. בשביל מי הוא עשה את זה? בשבילך, תשלם לו, לא תשלם לו, כל הסוגיה. אבל אומר רב שמואל, הרמב"ם מבין, יש בו אנשים שגרים אחד ליד השני, ובא בן אדם ועושה משהו בשביל מי? לא בשבילך, בשביל עצמו. מה, הוא שלח לך חשבון בדואר מדין השגה במציא הקוף א'? הוא יכול לעשות דבר כזה? אתה עושה בשביל עצמך, ועכשיו אתה נבל, ואתה מילא לך אין כלום, אתה הולך ו... עושה משהו למען אדם אחר, אתה אומר, אז אתה קיבלת, תשלם. אבל אומר, אתה עושה הכל בשביל עצמך, ועכשיו אתה גם רוצה להוזיל את העלויות לעצמך, אתה נבל. ולכן, כדי לחייב, אני יכול לחייב רק במקרה, במידה, והוא עשה משהו לא רק בשביל עצמו, אלא בשביל
גם בשביל השני.
גם בשביל השני. ולכן אומר רב שמואל, בגדר משלוש רוחות אתה לא מפעיל, לא מחייב של שכנים, ולא מחייב של יורד לסדר חברו שלו ברשות, מהסיבה הפשוטה, בשביל מי הוא עשה את זה?
בשביל
עצמו. אין אף מחייב. בעמד מקיף וגדר רוח רביעית, הוא כבר עשה משהו לא בשביל עצמו, אלא בשביל מי? בשבילך. ולכן עכשיו מה אפשר לעשות? להפעיל מחייב של שכנים על הכל. בעמד ניקף, התנאי הזה, לולי גילוי דעת, לא מתקיים. למה הוא לא מתקיים? כי הוא עשה שלוש רוחות בשביל עצמו, ומי עשה את הרוח הרביעית?
אני
לעצמי. איך הוא יכול לחייב אותי? לכן הרמב״ם זקוק לגילוי דעת. לולי גילוי דעת, לא הייתי מחייב שום דבר. גילוי הדעת הוא נצרך, כי אני לא יכול לבד לעשות קל וחומר. כי בעמד מקיף וגדר רוח רביעית, הוא עשה משהו בשבילך. בעמד ניקף הוא לא עשה כלום בשבילך, ולכן אני זקוק לגילוי דעת. זה ההסבר של שמואל נותן, שהוא גם נכנס כמו כפפה ליד בכל הנושא של באמצע. למה הרמב״ם דרש שיהיה באמצע ולא בכונס לתוך שלו? כי בכונס לתוך שלו אני רואה אותו כעושה הכל למען עצמו. אז מה תגיד לי נועם? אבל אתה נהנה, אז אתם צודקים. לפחות הוא אמר, אבל הוא הרגיש יחסה, כן? אז הוא אמר, דבר מועט כמו שירו הדיינים. כלומר, המוסר בכל זאת אומר משהו, אבל דבר אחד ברור, זה לא מושגי בבא מציעא. או בלשון מאוד מאוד פשוטה, הייתי אומר כך, אם נסגור את הסוגיה כאן. אנחנו עוסקים כאן כל הזמן באנשים שהם אחד ליד השני עם אינטרסים שונים. וכאן עלתה כל הזמן השאלה, האם אני יכול מצד אחד לחייב מדין שכנים, אם אני יכול להגיד, אתה פעלת עבור עצמך, אל תחייב שכנים, אם אני יכול להגיד, אבל אנחנו גרים אחד יד השני, לפחות מה שעשית למען עצמך, אני גם, אתה הענית את השני, שהשני ישלם גם כן. כן? וכאן ראינו כיוונים שונים בראשון, איך לקרוא את הסוגיה. מבחינה מושגית, מה שעלה זה כך, שלרוב הראשונים מוסכם שאם זה לא נעשה במפגש באמצע, אז זה לא שכנות. זה לא שכנות. מוסכם שכדי להפעיל שכנות, זה צריך לפעול למען שני הצדדים, ולא למען אחד. מה שהתחדד בהסבר של שמואל רזובסקי לרמב״ם זה שכדי להפעיל את הגורם של ההנאה לא המועטת, שגם הוא חש בכל זאת השלום, אלא לחשוב במונחי יורד לסדר חברו, שזה בתנאי אחד, שהחבר עושה את זה עבור חה. אבל אם החבר עובד עבור עצמו בלבד, לא שייך, זה לא רק שאז אין שכנות, גם אין גורם שיורד לסדר חברו שלא ברשות, מה תגיד? שתת לי, לא תת לי כלום, אתה כולך בתוך עצמך. לכן הרמב״ם כדי לחייב דרש אחד משני תנאים, או שיהיה דין גילוי דעת, או שאתה תפעל באמת כשכן. אם אתה פועל כשכן, אתה יכול לרתום אליך את השכן השני. סליחה?
מה
תנקם להגיד באיזה דיקה?
כי אמרת
שתנקם
אומר מקיף,
לפי הרמב״ם כנראה תנקם חולקים על המד ניקף, הם לא מכירים בגורם של גילוי דעת.
שיגידו שניקף מחייב, שיגידו ניקף
מקל וחומר. ברמב״ם נראה שבעמד ניקף, אם אני לא מקבל את העקרון של גילוי דעת, אני אפתור. למה אני אפתור? בשעון הבא למור, קם דינה. אתה פעלת עבור עצמך, מה אתה מגיש לך? הוא עשה, הוא אומר סבבה, אני ארוויח מהמצב. בסדר? מבחינה יסודית, זה ההסבר שעולה כאן. עכשיו, אני שלחתי לכם במייל גם, יש לרב חיים קטע בשיעורים שלו מישיבת וולוז'ין, שהוא מסביר את הרמב״ם אחרת. אני רואה שאין זמן, לכן אני לא אדבר עליו, וגם הסיבה שלא נכנסתי לזה פה, כי אני רב שמואל לדעתי הסבר הרבה יותר קולע, והוא גם מתאים לגמרי לכל המרחב שניסינו ליצור פה. עכשיו, סוף דבר, הסוגיה שלנו הלכה אותנו למרחב הגדול של להיות ליד אדם אחר, ולבחון את גבולות, מתי אנחנו ביחד, מתי אנחנו אינטרסנטים, ואיך אנחנו יוצרים, הייתי אומר, שותפות אינטרסים, ומפעילים עקרונות שבוררים אותנו לפעול במשותף. בסדר, מבחינתי זה סוף סוגיית מקים וניקף, מה שהייתי מאוד מציע זה, תעשו עצמכם סיכום דרך הטור בית יוסף, שכון ארוך, יש גם דברים יפים בקצות, מי שמספיק, מחר השיעור הכללי יהיה מחר של הרב בני על מקים וניקף, מבחינת מה שהישיבה תכנועה ללמוד זה לעבור ביום רביעי לקופי עמידי הצדום. אני אומר, יש לי יצר עצום ללמוד גם את המשנה הבאה. אז אני אשלח לכם מקורות בנדר הערב עם הצעה של מה לעשות בתוך הסוגיה הבאה, שבעיקר ננסה להתמקד בהיבטים של שכינות ובהיבטי טוען וניתן פחות. בסדר? תיאבון.